טוב, ובכן רבותיי, אנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש לנבוכי הדור. מת רבנו אור האורות, הרב קוק, בעמוד, כמובן, איזה שאלה, ברור, בעמוד 196. וכן, על כן, ודאי, כן. יד השם אשר נגלתה על ישראל ביציאת מצרים הייתה דרושה להקדמה רבה של דרכי האבות, רוממותם וקדושתם, מוסרם הנעלה. ועם זה, זיכור גדול בכור הברזל והדרכה ניסה על ידי בחיר האנושי משה זרוע תפארתו, שרק באופן כזה היה אפשרי לאור זרוע זה להיות נקלט. ועם כל זה רבו לו כל, גם כן המכאובים ועצמו הנפילות, עד שעם הדרך הכבדה תבוא המטרה. כלומר, יש שאלה שאפשר לשאול, שהיא נשאלה, מדוע אם הייתה התגלות אלוהית, שהיא הייתה מתי שהיא הייתה? למשל, נפוליאון אמר שהוא היה מוכן לקבל דת בתנאי שהיא קיימת מאז ראשית האנושות. מה ההיגיון מאחורי הטענה הזאת? זאת אומרת, אם זה טוב, אז זה צריך להיות בהתחלה. ואם תגיד שאפשר להסתדר בלי זה, אז למה זה ניתן? למשל, אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה כפי שהנצרות מוסרת אותה, יש מושג לפני הספירה ואחרי הספירה. עכשיו, נשאלת השאלה, מה השתנה בעולם? כלומר, אם אתה אומר שהנצרות צריכה להופיע, אז למה היא לא הופיעה כמה אלפי שנים מקודם? ואז אפשר היה להסתדר בלי זה, אז גם עכשיו אפשר בלי זה. כן? זה גם חיתוך הזמן לשניים באסלאם, לפני ההיג'רה, אחרי ההיג'רה. כן? תקופת הג'היליה, תקופת הבערות, כמו שהם קוראים לזה, אחרי כך היציאה של מוחמד ממכה למדינה, וכל העולם משתנה. למה? למה אתה עושה את זה? אז לכן נפוליאון אומר, זה כבר מחשיד. עכשיו, שאלת השאלה על היהדות. היהדות, מה הם עונים על זה הנוצרים והמוסלמים? אין לי מושג, תשאל אותם. עכשיו, מה עם היהדות? היהדות הופיעה רק בנקודת זמן מסוימת, לפי חז"ל, 26 דורות מאז אדם הראשון. למה לא לפני? למה לא אחרי? לפני, אז התשובה היא פשוטה, כי העולם עוד לא היה מוכן. מה לא היה? דרך ארץ שקדמה לתורה. צריך שתהיה התפתחות של התרבות האנושית, באופן מינימלי, ואז התורה יכולה להינתן. אבל בלי הדרך ארץ שקדמה לתורה, אי אפשר. דרך ארץ זה כולל לא רק מידות, זה כולל גם טכנולוגיות. למשל, לפני שהומצא הכתב, אי אפשר שתהיה מצווה בתורה של כתיבת גט, וכתב לה ספר כריתות. זה מניח שיודעים לכתוב. אם אין כתב, איך הוא יכול לתת ספר כריתות? זאת אומרת, יש איזה הנחות יסוד קודמות, כשדרך ארץ הבשילה, הצליחה והגיעה למדרגה הטובה, אז ניתנה התורה. ברור. נכון, זה בדיעבד. ומה היה קורה אם התורה הייתה ניתנת מאוחר יותר? אז גם אז הנזקים היו גדולים מדי, ולכן זה ניתן בדיוק בזמן שהיה צריך לתת. בקיצור, היה איזה נקודת השקה לחלקיק שנייה בין העולם העליון לבין עולמנו, ועל זה נאמר, השם ייתן עומר המבשרות צוואריו. בסדר? כלומר, זה כמו בקזינו, אתם לא יודעים מה זה, ששם יש גלגל עם מספרים, והממונה מכה, rien ne va plus, פעם, ואז זה מתחיל להתגלגל. זאת אומרת שההופעה האלוהית היא נדרשת לשעתה, והיא נותנת מספיק כוח לאלפי שנים. בזמנו של אברהם אבינו העולם לא היה מוכן מכמה סיבות. אחת מהן, רבי יהודה לוי אומר, המדע עוד לא התפתח. כן? הוא אומר, כשבא משה, 400 שנה אחריו, כבר הגיעו בני האדם לידיעות מדויקות על השמיים והארץ. מה זה אומר? למה זה חשוב שהתורה תינתן על רקע של התפתחות מדעית? כי אם יש התפתחות מדעית, יש חוש ביקורתי. ואז אתה לא יכול לעבוד על האנשים. לעומת זה, אם אתה לוקח קבוצה של פרימיטיבים מהאוקיינוס השקט, ואתה עושה להם פירוטכניקה והם מתפעלים, אז עשית בלוף. זה אחד הדברים. צריך שהאנושות תהיה חכמה, משכילה. דבר נוסף, האבות, אברהם, יצחק ויעקב, הם עסקו בייחוד המידות. וזה בדיוק מה שהרב אומר כאן, שעל כן יד השם אשר נגבתה לישראל ביציאת מצרים, הייתה דרושה להקדמה רבה של דרכי האבות, רוממותם, קדושתם, מוסרם הנעלה, ואז היה צריך עוד משהו במובן של הכלל, ועוד, ועם זה זיכוך גדול ביקור הברזל, שומע של שיעבוד מצרים, וכולי. כן, מה רצית, אדוני?
למה לא לתת את התורה אז לפני המבול, שהם מאוד מפותחים?
יפה. למה לא לתת את התורה לפני המבול, שאז הם היו מאוד מפותחים? הבנתי את השאלה? האם אתה מוכן גם לחשוב שאולי יש תשובה? יש תשובה, אז אני רוצה לתת אותה. כן. התשובה היא שהמבול היה מתן תורה. ארובות השמיים נפתחו, אז ניתנה התורה. ולא, ניתנה לעולם כולו, ולכן הם מתו. כן, כי אין תורה אלא מים. אין מים אלא תורה. זאת אומרת, כיוון שהם לא היו ראויים, התורה הפכה להיות אצלם למים הזדונים. אבל היא נשמרה אצל משפחה אחת. כן, טבע. מה זה טבע? מילה, ראשי תיבות. ניתנה המילה, אבל היא קיבלה צורה של קופסה. בסדר?
יש שם שפתאום במכה אחת הטילו להם את כל התורה, על כל העולם, גם מי שלא ראוי.
נכון, זה בדיוק העניין. בגלל שהיה אחד שהיה ראוי. וזה אותה בעיה. נוח הוא בעצם הגורם למבול. לכן בספר ישעיהו, המבול נקרא מי נוח. המים שנוח הביא. כן. טוב. והנה, הציורים היותר צחים, אגב, גם האבות, אברהם, יצחק ויעקב, לא קיבלו את התורה. הם קיימו את התורה, למרות שהיא לא ניתנה. כן? זה מאוד משמעותי. זה אומר שיש עדיפות למצב שבו אתה מקיים את התורה, ולא מצב שבו אתה מקבל תורה. אני יודע, זה כתוב בפרשת בשלח, לא? לבריאות. והיא בשלח פרעו את העם, ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. זאת אומרת שמסיבות נסיבתיות, אי אפשר היה לעבור דרך ארץ פלישתים. אם העם לא היה בסכנה שבראותם מלחמה ושבו מצרימה, אז היו יוצאים ממצרים דרך ארץ פלישתים, לאן? לארץ ישראל. נכון? לא סוכותה, להפך, לארץ ישראל. אבל כיוון שהעם חלש, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר, ים סוף. עכשיו נשאלת השאלה, אם תשאל, אם ילד ישאל את הגננת בגן דתי, את הגננת החמודה, נקרא לה למשל דבורה, מה? או צילה, לא משנה, כן? אז הוא אומר, הגננת, למה הקדוש ברוך הוא לא הביא אותנו ישירות לארץ ישראל והביא אותנו דרך המדבר? מה צילה או דבורה או מרים, כן? תענה לו. כדי לקבל את התורה. אבל זה הפוך, לא, התורה אומרת את ההפך. התורה אומרת, לפי זה מתן תורה הוא בדיעבד. בסדר? בגלל חולשת העם היה צריך שתינתן להם תורה. ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים. כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותה מלחמה ושבו מצרימה, ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף. אז זאת אומרת שהיציאה אל המדבר, איפה שהם קיבלו את התורה, זה בגלל הפחד הצבאי, החשש הצבאי. רגע, לא, אבל אם לא, אז היו נכנסים דרך ארץ פלישתים, לאן? נכון, כי הרי דרך ארץ פלישתים אתה מגיע ישר לארץ. אתה יוצא ממצרים, אתה נמצא בארץ ישראל. הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה. זאת אומרת, זה לא בשביל לקבל את התורה, אלא בגלל הפלישתים. אבל יוצא שאחר כך, כיוון שהגיעו אל המדבר, הגיעו לסיני. בסיני, הקדוש ברוך הוא אמר כבר למשה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את האלוהים על ההר הזה, אז זה הזדמנות לקבל את התורה. אבל באופן עקרוני היה צריך להיות בלי, ואז מה היה קורה? היו מתיישבים בארץ ישראל, וכל העולם כולו היה לומד את תורת ישראל בלי שהתורה תינתן. כן? כלומר, זה היה נובע מעצמיותנו. כמו שאצל האבות, האבות קיימו את התורה בלי שהיא ניתנה. בארץ פלישתים? צריך להגיע למלחמה. יש לנו מלחמה עכשיו, עם הכנענים. למה שתינתן בארץ ישראל? לא צריך שתינתן. האבות ניתנה להם תורה? לא, אז זהו. אז אפשר להיות כמו אברהם, יצחק ויעקב. הריזים והריבל זה הריפוי של זה. זאת אומרת, אם אתה תעשה חשבון איך נראה מעמד הר סיני, אתה יודע, אז למה אתה שואל?
לא,
כי
הוא אמר שזה באמת מעמד של הר סיני,
כבר תורה. אז אני מסביר. כיוון שהיה מתן תורה, אז היה צורך בהר גריזים והריבל. מה זה מתן תורה? אתם יכולים לצייר לעצמכם משולש, שווה צלעות, שהקודקוד שלו כלפי מעלה. מהקודקוד למעלה יוצא קול אדיר, קול אלוהים מפחיד מאוד. איפה העם נמצא? למטה. צריך להזהיר את העם, נכון? שלא יעלו בהר, הוא נגוע בקצהו, כל הנוגע בהר, מות יומת. כי סקול יסקל או ירו... זה תורה ממש מפחידה. תורה מן השמיים. קפה עליהם הר כגיגית. עם בלב, שם תהיה קבורתכם. לעומת זה, במעמד הר גריזים והריבל, העם נמצא על ההר, הכל יוצא מלמטה, וזה בא מהלוויים. הלוויים, אנשים, בני אדם. זאת אומרת, תורה לא מן השמיים, תורה מן הארץ. זה קודקוד הפוך, כלומר משולש, שהקודקוד שלו כלפי מטה, והעם מקבל מלמעלה. כלומר, העם נמצא למעלה ומקבל מלמטה. תורה מן הארץ. ואז יוצא שיש לנו כאן שני משולשים, המשלימים זה את זה. אתה לוקח משולש שקודקודו כלפי מעלה, הוא מוסיף עליו עוד משולש שקודקודו כלפי מטה, ואתה מקבל מגן דוד, נכון? עכשיו, מה הסימן ביהדות שמציין משולש? הסגול, נכון? סגול, איך מציירים סגול? תלוי, אם זה סגול של הטעמים או סגול של התנועות. מה שהספרדים קוראים סגולתא, והאשכנזים סגול. עכשיו, זאת אומרת שיש לך סגול פנימי, הטעמים, וסגול מציאותי, הנקודות. ואז יוצא שיש לך שני סגולים שמייצרים ביחד את המגן דוד, כי אנחנו עם סגולה. בסדר? טוב. מה? אם היינו נכנסים לארץ ישר, לא היה לא סיני ולא הר גריזים והר עיבל. מעמד הר גריזים היה נדרש כדי לתקן את הנזקים של מעמד הר סיני. אז זה אחד משלים את השני. זה לא. טוב. סיפורי המדבר לא היו. זה נכון. תאר לעצמך שמשה היה הולך לפרעה, ואומר, כה אמר השם, תוציא את ישראל ממצרים. פרעה אומר, מה באמת? איזה יופי. מתי אתם יוצאים? ניתן לכם סנדוויצ'ים לדרך. נכון? אז כל חג הפסח היה נעלם. לא חג פסח, לא שבועות, לא סוכות.
תן. מצות,
לא היו. כן, הוא יכול לתת מצות. לא, היה נותן לחם. חמץ. לא, גם זה לא. טוב, והנה, אפשר להמשיך לקרוא, כן, והנה, הציורים היותר צחים וצרופים מינם מחוברים עם יסודי המעשים. כלומר, יש לא מספיק אמונה, צריך גם מצוות. אבל גם בתוך האומה עצמה, לא כולם היו ראויים לעמוד בעומק ים האורה, והיו נפשות כאלה שהרוממות הזאת, המתנסית עד אין סוף ומתפשטת עד אין תכלית, לפרטי המעשים הנובעים מהציורים ומביאים לתעודה היותר רוממה ואמיתית, אינם לפי ערכם, והיו מתקלקלות מאור הבהיר, וזהו שגרם רעש היציאה מהכלל בכיתות צדוקים, קוטים וכל החי לנופל המתחלק על הדרך. אמנם הרוח הפנימי רודה בהם, ומתוך שאינם, שאינם יכולים לקבל אותו הציוויון הכללי, הם נתפסים בדפוס ניגודי שהוא בעולם המעשה סמל, סמל איבה ותחרות. כן, הרב מדבר על היחס בין אורות לכלים. כן, כשיש הרבה אורות, אז הכלים לא יכולים להכיל אותם. אז זה משפריץ הצידה, זה נשפך. כן, כמו שאתה ממלא כוס, אתה ממלא יותר מדי, זה נשפך אל הצדדים. אומר הרב, יש בתוך האומה הישראלית, יש אורות שהולכים לאיבוד. וזה מסביר את כל הכתות שיצאו מן היהדות. שזה מינים, קוטים וכו', צדוקים. המהלך הוא שאנחנו מדברים על כך שצריך שיהיה בעולם עם מיוחד שהוא מקדם את האמונה הצרופה וגם מכניס אותה לכלים של מעשים. בסדר? עכשיו הרב מתחיל לדבר על הסטיות. הרי עם ישראל זה, היו הרבה בעיות בדרך, לא? קורח וגם ההתפלגות של הממלכה בימי ירובעם וגם אחר כך הצדוקים והנוצרים שיצאו והקוטים, כל הדברים האלה, יש הרבה השפרצות החוצה. למשל, השבתאות. השבתאות זה מינות של תורת הקבלה. אבל צריך להבין שלכל אמונה, לכל שיטה, לכל אידיאולוגיה, יש הסטיות המאפיינות אותה. כלומר, השבתאות לא הייתה יכולה לצמוח אם לא על רקע של הקבלה, למשל. מובן מה שאני אומר? המשפט האחרון היה, זה ברור? לא. לפני. למשל, השבתאות לא הייתה יכולה לצמוח כסטייה, אלא מתוך הקבלה. לכן אני אומר, לא, זה מדגים מה שאני אמרתי, שסטיות, יש סטיות אופייניות לכל תוכן. אז ליהדות יש סטיות משלה. בסדר?
רגע, הבעיה היא ריבוי האורות או צמצום הכלים?
האם זה ריבוי האורות או צמצום הכלים? לא יודע. גם וגם, זה אותו הדבר. אם אני אומר שהכוס קטנה, מה זה משנה? אם זה מתחיל מזה שהכוס קטנה או שיש יותר מדי מים? לא יודע. לא כל דבר אני יודע.
לא, מה הרב לא יודע?
אני לא יודע אם זה צמצום הכלים או ריבוי האורות. לא יודע. מה זה משנה גם?
בסדר, אבל כל ההיסטוריה שאנחנו רואים,
שהיו התרחשות מעין אלה. אז הרב יסביר את זה.
היה מקום לשנות...
לפעמים היו יותר מדי אורות. למשל, תורת הקבלה... הארי הזהיר לא ללמד את תורתו בחוץ לארץ. מה עשו? לימדו בחוץ לארץ. נו, מה יצא? שבתאי צבי. בסדר? דוגמה. עשית, לא הלכת לפי ההוראות, אז השפרצת.
הרב, זה צורך להעיר במקום החשוך?
לפעמים צריך להעיר במקום החשוך, לפעמים צריך להיזהר מהחשוך. טוב. אז מה שאומר כאן, איך לדעת? אם היינו יודעים מראש, אז לא הייתה היסטוריה. זה מה יש?
הייתה גילויה.
כן, אבל נגיד, אדם רוצה ללמוד, ילד רוצה ללמוד ללכת. אני מוכן ללכת רק אם אני לא אפול. אז הוא לא ילך אף פעם. בסדר? וכן, כשבאה האנושות בחלקיה, לאותה מידה של אפשרות שאיבת נטיפות ממעיין הגדול של אור השם אחד. כן, כלומר, יש איזשהו שלב שבו העולם בכללו, האנושות, רוצה ללמוד מתוך היהדות. רוצה להיות, לקבל השפעה. וזה אכן קרה. כן? אגב, יש... מתי זה התחיל? זה התחיל עם מתתיהו. נכון? מתתיהו החשמונאי. מה הוא עשה? הוא אומר, אצלי בכפר שלי לא מקריבים לעבודה זרה. מישהו בא, הוא הורג את הבן אדם, מי לשם אליי, מתחיל המרד החשמונאי. נכון? מה התוצאה? הרי לפני כן, מה הייתה היהדות לפני שמתתיהו עשה את העבודה שלו? היהדות הייתה איזה מין פולחן אקזוטי של איזה קבוצה מוזרה בהרי יהודה. זה פחות או יותר מה שזה היה. אז ידעו על זה, שמעו על זה, כן, בסדר, בין הדעות שמתהלכות בעולם, יש גם כמה משוגעים שם באזור מודיעין. במר ירמיה, מתתיהו, עושה בלגן, מזה נעשית הממלכה החשמונאית, ונס חנוכה, וכו' וכו'. ואז מה אומרים על הניסים? ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך. ולעמך ישראל עשית ישועה גדולה. זאת אומרת שפתאום היהדות הפכה להיות גורם רלוונטי בעולם האמונות והדעות והפוליטיקה. וזאת אומרת שמתתיהו לא היה מרוצה לדעת שפעולתו הביאה את הנצרות לעולם. אבל זה מה שכתוב. לך עשית שם גדול וקדוש. פתאום כל העולם כולו מאמין בתנ"ך, מתעניין בזה. כן? מה אתה אומר? זה אתה חוזר 1,000 שנה אחורה. כן, בימי שלמה זה הלך, לתקופה קצרה מאוד, אבל זה עבד. כן, מלכת שבא. זה נעלם ברגע שהייתה התפלגות הממלכה. עכשיו, אם אתה רוצה הסבר רציונלי, מה גרם לזה, זה פשוט מאוד. מה הגדולה של ימי שלמה? בימי שלמה, אני אתחיל עכשיו בתור סוציולוג, כן? מצרים ובבל בשקיעה. בסדר? הנתיב הסחר הבינלאומי עובר מהודו, דרך ממלכת שלמה, אל הפיניקים, ומהפיניקים אל המערב. יוצא לפי זה שממלכת שלמה הופכת להיות האפיק הכלכלי המרכזי בעולם. בסדר? פתאום יש חלוקת הממלכה. הגשר היבשתי נעלם. ואז יש ירידה של הממלכה הישראלית, עלייה של מצרים ואשור. בסדר? אז אתה רואה יחס מיידי בין היעדר האחווה בתוך האומה לבין שקיעתה. לא, אז מה שקרה, שמשלמה יצא משהו, אבל הוא חשב שהכל יעשה דרך ההרמון שלו. ההרמון באלף וההרמון בהי. הוא חשב שהנה, הוא מביא את כל הנסיכות של העולם, ואז הוא משיח בן דוד. כיבשו אותו, בונה את המקדש. הוא לא הבין שהעם לא איתו. הרי הדבר הראשון שעושה עם ישראל, מיד אחרי ששלמה מת, סוקלים את שר האוצר, את אדון הירם. השתגעו? אם שלמה הביא לכזה סגסוג כלכלי בממלכה, אז הראשון שהיה צריך לנשק לו את הרגליים זה שר האוצר. ודווקא אותו סוקלים. כי אני רואה שהעם לא היה באותו מהלך, כמו האושר של שלמה. בסדר? טוב. אחד הדברים שזה יוצר זה הנצרות, כן.
אז זה יכול להיות שמי שלמה שהשפעה לכאורה עוד יותר גדולה, שזה לא קרה.
כי זה נעלם, אחרי 40 שנה. נכון? כי הייתה התפלגות הממלכה, שמעת על זה? נכון. יותר רחבה. יותר מעמיקה אולי לא, אבל יותר רחבה. וזה מה שאומר כאן, וכן, כשבא האנושות בחלקיה. מה?
אז אולי גם קראו על זה לשפוט אותו על 1,000 נשים,
זה מה שהביא אותו לעבוד הזרה.
אבל על זה אמרו לו, כאילו זה היה גם הרמה אחרת של העם או של השופטים.
לא הבנתי את השאלה.
אז אולי גם כמו שטעו בלהרוג את האוצר, את השר האוצר, גם טעו בדיון הזה.
באיזה דיון?
להגיד שהוא הגיע לעבוד עבוד הזרה.
הוא עבד עבוד הזרה. מה זה? לא הוא עבד אישית, הוא נתן לבנות, לאנשים את ה... מזבחות האלה. עכשיו צריך להבין, מה הייתה המחשבה של שלמה כשהוא מאפשר להקים במה לכמוש ולמלקום וכו'. למה הוא עושה את זה? רבי יצחק אברבנאל אומר כי הייתה לו אינטואיציה של האחדות האלוהית. אז הוא רצה לחבר את הכל.
אז אולי גם באמת בדרגה שלו הרוחנית הגבוהה יותר, זה באמת לא היה עבודה זרה.
נכון. הלאה. וכן כשבאה האנושות בחלקיה, לאותה המידה של אפשרות שאיבת נטיפות ממעיין הגדול של אור השם אחד. אי אפשר שיהיו מוכשרים כל כך להיות יונקים מאור האדיר, בלא פיתוח וחינוך ארוך ומוקדם. על כן, רק במעולים שבהם הייתה, היה לטובה אור הנעים הזורח, אבל לרבים יצאו זמורות זר וקר נרחב למוסר נשחת. מה שלא היה כזה אם היו מחזיקים באלילים הראויים לפי ערכם. מה אומר כאן הרב? הוא אומר משהו מדהים. לא טוב עשתה הנצרות כשהיא לימדה עמים רבים שהם כבר במדרגה של ישראל. כי זה יצר פער גדול מדי בין התוכן המוסרי לבין המציאות הנפשית. המציאות הנפשית של העמים אז הייתה ברברית נורא. וברגע שאתה כופה איזושהי מדרגה מוסרית שהיא גבוהה מדי בשביל אותו דור, אתה אמנם מטיב את המצב של חלק מן האנשים, אבל אתה יוצר גם תסכולים פנימיים שצריכים להתפרץ בבוא הזמן. זה מה שהרב אומר במלחמה בספר אורות, שהיא הייתה מועקה בנפש האנושית, בזה שכפו על אירופה מוסר שאיננו לפי מידתה. ואז השחיתות הפנימית יוצאת אל הפועל במלחמות העקובות מדם. כן, העם בוכה למשפחותיו. כן, כן, יש בזה משהו. אז מה שאומר? על כן, רק, כן, מכל מקום, אומר הרב, האור ינצח. בסדר. אומר הרמב״ם, עם כל הבלגן שזה יצר, הנצרות והאסלאם, אומר הרמב״ם, מפלסים את הדרך למלך המשיח. זה חלק מהאסטרטגיה הכוללת. יש אנשים טובים באומות שההשפעה הזאת עשתה להם טוב, כן. כן. אבל המידה הנמוכה שאי אפשר לה להתאחד עם האור הגדול, היא מתנודדת ויוצאת לפעולה בדמות שנאה והתנגדות לישראל. כן, היה ברוסיה הצריסטית אדם בשם שכחתי את השם שלו, לא זינובייב, אלא, לא טולסטוי, מה? מי אמרת? רספוטין, מה פתאום? טוב, היה מישהו, שכחתי את שמו, שכתב, אז דיברו הרבה על השאלה היהודית. כן, איך פותרים את בעיית היהודים, שהשאלה היהודית. אז הוא אמר שהשאלה האמיתית היא השאלה הגויית. כי אולי זה זינובייב, אני לא זוכר. לא, זה לא זינובייב. כן, הרב קוק קרא לו חסיד אומות העולם שבדורנו. הוא היה גוי נוצרי פרבוסלבי. כן? כלומר, הרב ידע שהוא... אבל הוא אמר, הבעיה האמיתית היא הבעיה הגויית, השאלה הגויית, איך ייתכן שהעולם לא ידע להתייחס נכון לאומה מופלאה זו. והוא פגש את הצאר ניקולאי השני, מחשמו, ואמר לו שהוא צריך, אם הוא רוצה שרוסיה תחזיק מעמד, להפסיק לרדוף את היהודים. ואז הצאר ביקש שיפסיקו להפגיש אותו עם המטורף הזה. כן. אבל בכל מקרה, אותו, אז יש אנשים שבהחלט זה מאיר להם, ההערה של עם ישראל. אז מה הוא אומר? מכל מקום האור ינצח, אבל המידה הנמוכה שאי אפשר להתאחד עם האור הגדול, היא מתנודדת ויוצאת לפעולה בדמות שנאה והתנגדות לישראל, אבל המישור הפנימי הוא אור השם, שבסוף יזוכח. ואם לפי מושג המקור של הגזע האלילי מתרשם איזה יסוד ורעיון קרוב לו גם על שדמות אור הטוב, אי אפשר שיהיה באופן אחר. וזו האמת ההמונית שלהם. ואם לאדם שכל כך חפץ להועיל לאנשים רבים, ועלתה בידו בכמה עניינים, מייחסים לו שם של אלוהות, אי אפשר כלל שיהיה מתקבל בציור אחר, אור כל כך מאיר בלב עמים שהם מצד עצמם מוכשרים לאלילות, ודווקא באופן כזה מושפע עליהם הטוב והמוסרי. אתם מבינים מה הרב אומר כאן?
מה זה דווקא באופן כזה?
שישו היה נחמד? הוא מדבר על ישו.
הוא היה נחמד בעצם.
לא יודע מה היה נחמד, אבל הוא רצה להיטיב עם העולם. וכיוון שההטבה הזאת מופנית אל העולם, העולם עושה ממנו אלוה. נכון? עכשיו, הוא לא התכוון להיות אלוה, אבל עשו ממנו אלוה. כי זה האופן שלהם לקלוט את אור היהדות. הם לא יכולים אחרת. זה האופן שלהם לסנן את האור. זה כמו ששמש חזקה מאוד, אי אפשר ליהנות מהשמש החזקה בלי איזה שהם מסכים שמסננים את האור. למה זה מגיע לעבוד הזרה? פשוט מאוד. כי המקבלים הם עובדי עבוד הזרה. העמים לא יכלו לקבל את הערת היהדות בלי להפוך את זה לאלילי. הנוצרים הראשונים היו יהודים, נכון. בעלי תרבות פילוסופית גויית. למשל פאולוס, למרות שהיה יהודי, הוא חושב כמו פילוסוף יווני. זו הצורה שבה הוא תופס את הדברים. מובן. ולכן הוא מעביר את התכנים של היהדות דרך איזשהו מיתוס בעל אופי אלילי מובהק.
אבל הוא דיבר פילוסופית עוד לפני הסינון.
כן, זה בדיוק העניין. הגידול שלו זה הפולחן של מיטרה. הפולחן של מיטרה שיש לו הרבה מאוד מאפיינים דומים לתיאולוגיה הנוצרית. בסדר? אבל דיברנו על פאולוס, לא על ישו.
לא, אני מתחבר לזה של...
כן, נכון. עזוב, שהרב שלו נפרד ממנו על רקע אמונת הייחוד, שהוא אמר שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, ודחה אותו, כן, בדיוק. נכון, אתה יודע, לזה מה אתה שואל. כן, טוב, הלאה. אגב, יש דבר מעניין, בספר ישעיהו, פרק זין, פסוק כ"ה. שמע, זה ממש מה שהרב אומר, נכון? הלאה. ולכשי יתרום. מה כתוב? חשבתי שאתם... זין כ"ה. כן? מה? אתה רוצה שאני אקרא. טוב, בסדר. ישעיהו. זין כף רגע לא אני טעיתי זה בישעיהו כף ה פסוק זין כן, זה נכון, אתה צודק. עכשיו שאתה יודע שזה קפה זין, אני לא צריך לקרוא. אני אתחיל עם פסוק ו', בסדר? ועשה השם צבאות לכל העמים בהר הזה, הר הזה כאן ארץ ישראל, משתי שמנים, משתי שמרים, שמנים ממוחיים, שמרים מזוקקים. כלומר, לעתיד לבוא, יש איזה משתה גדול, כל העמים מוזמנים. ובילה בהר הזה פני הלוט, הלוט על כל העמים, והמסכה הנסוכה על כל הגויים. אז כנראה, הוא אומר הנביא, שיש איזה לוט ומסכה שמכסה את הפנים של העמים. מה זה? מה זה המסכה הזאת? ישו. אגב, יש דבר מעניין בכנסיות העתיקות, יש מכמה מקומות, עד היום הזה, שיש שם שני פסלים של שתי בתולות. יש בתולה אחת שיש צעיף על עיניה, זה כנסת ישראל. ויש בתולה פקוחת עיניים שמסתכלת עליה בגאווה, זה הכנסייה. עכשיו, מה הם רוצים לומר? ליהודים יש צעיף על עיניהם שמונע מהם לראות את האמת. אבל נחשוב לרגע, מי עשה את הפסלים האלה? הכנסייה. אז אומר אברהם לבני שהכנסייה שמה צעיף על עיניה של כנסת ישראל כדי לא להביט בעיניה.
איפה זה מופיע הפסלים האלה?
בהרבה כנסיות. יש בכמה מקומות. יש שני פסלים, תמיד מראים את כנסת ישראל מושפלת, עם מטה שבור, ואת הכנסייה עם מטה שלם. קיצור, זה...
זה כמו שגר, רוצה להביט
בפני שרה. בדיוק, נכון. ומפני שרי גבירתי אנוכי בורחת, מהפנים שלה, היא לא רוצה לראות את הפנים. כי אז אם היא תראה את הפנים, היא צריך להודות שהיא השפחה. כן, בדיוק. טוב. סולובייב, נכון. סולובייב. איך הגעת על זה? בסדר, כן, סולובייב. אז איפה היינו? ולכש... יתרוממו ביותר, ויכירו כמה נשגב ונעלה הוא כבוד אלוהים מליחסו לאדם, כן, כלומר, יפסיקו להעליל את ישו, אפילו יהיה מלא חמדת אהבת הטוב בתכלית, כן, אתה עוד לא יכול לעשות אותו אלוה. אגב, אני לא כל כך הבנתי איפה ישו מלא אהבה. תמיד מדברים על זה שהוא דמות אוהבת. כשקוראים את הברית החדשה, רואים שזה אדם שמאיים, אז זה מניפולטיבי לגמרי.
סובל.
סובל, בסדר, אבל מה הוא עושה? הוא אומר, מי שאיתי ינצל, מי שלא, הלך עליו. כן, כן, כן. אז יהיו, כשיבינו את זה, שיתרוממו, אז יהיו הציורים הקנויים שלהם מצידם הטוב, עומדים על כנם. והדעות יתרוממו כלפי השכלת דעת השם. ויהיו מעלין בקודש ולא מורידין. יש סיפור, אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, שפעם יש איזה כומר ששאל את הרב קוק. אמר לו, האם אתה לא חושב, אתה לא מוכן, האם אתה לא מוכן להודות, שיש מקום לנצרות אפילו לפי היהדות? אז הרב קוק ענה לו, רק אחרי ששורפים את העגל ושוחקים אותו עד אשר דק, אז אפשר להשקוט משהו ממנו לבני ישראל. אז צריך קודם כל שתגמרו עם היסודות האליליים, אחרי זה נדבר. אבל זה אומר שהרב מאבחן שבתוך הרגש הנוצרי, הרגש הדתי הנוצרי, יש נקודה חיובית. רק שהיא מסובכת בכל כך הרבה אלילות, שאי אפשר להעלות אותה כעת. אז אנחנו ממתינים שהם ייפטרו מזה, ואז נוכל להעלות אותה. לא הבנתי. כי איך נולדה הנצרות? הנצרות נולדה מהיהדות. צריך להבין משהו. לנוצרים מאוד חשוב לדעת מה היהודים חושבים עליהם. זה משהו מדהים. כן? כלומר, היהודים לא כל כך אכפת להם, אכפת לנו מה הנוצרים חושבים עלינו? לא כל כך. כי כדי, אם תשאל נוצרי, תסביר לי מה זה נצרות, הוא יהיה מוכרח להתחיל עם היהדות. מה שאין כן, היהדות היא לא צריכה להסביר את עצמה על פי הנצרות.
ומה הנקודה החיובית שהם מוסתרת?
אמונה, יושר, מוסר, יש הרבה דברים טובים שם. כן. ההסתעפות וההתפשטות הייתה אחר כך מוכרחת להיות מתנגדת ליהדות לפי אותה המידה של יצר הלב, ועימה באו גם כן חזיונות של מגרעות שנסתבכו באומה הישראלית מרדותיה, עד שנעשו יחד למסכת אחת בתואר מלחמה ליהדות, מה שבאמת היא רק יוצאת בעקבותיה. וכך היה עם הסעיף השני. מי זה הסעיף השני?
מוחמד,
כן. לפי ערך מושפעיו, היה נשפע ונעזר עזר אלוהי, והרי כמה מדרגות ישנם גם כן בנבואה. כלומר, הקדוש ברוך הוא עזר לו. זה מה שהוא אומר. עזר לו. קצת סייע בידו, נתן לו סייעת הדשמיה. אם לא, זה אי אפשר להבין איך זה הצליח כל כך. כן? הקדוש ברוך הוא עזר לאסלאם להתפשט. כן. האם אפשר להגיד דבר כזה? כן, אפשר להגיד דבר כזה. הנה, הקדוש ברוך הוא נתן סייעתא דשמיא לאסלאם להתפשט.
לא, לא להגיד במילים.
אז איך אתה רוצה שאני אגיד? לא במילים.
כאילו הוא מודה שהוא הנביא.
מה?
הוא לא מודה שהוא היה נביא.
לא, הוא לא מודה שהוא היה נביא. אבל הוא אומר, הקדוש ברוך הוא נתן לו איזה צ'פחה, משהו.
אבל לא זה
התגלות. קצת עוזר לו, עזר לו. לפי ערך מושפעיו. כלומר, לפי ערך המושפעים שלו, היה איזה ניצוץ. לא, לא, נכון, 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 נכון. אתה מבין למה לא כל כך רצו שהספר הזה יתפשט? כן, מה? כלומר, בהתאם לחברה שבה הוא פעל. המושפעים ממנו. הרי זה מאוד מעניין. כשמוחמד בא לקבוצה של ערבים, אמר להם, שלום, אני נשלחתי על ידי האלוהים כדי לתת לכם את הקוראן. מה הם עשו? האמינו לו. על סמך מה? כן, הם לא דרשו ממנו תביא אות ומופת. יותר מזה, כשהיהודים דרשו ממנו אות ומופת, הוא כעס עליהם. איך אתם מעיזים לבקש אות ומופת מנביא האל? כן. אבל למה האמינו לו? כי הוא התאים לפסיכולוגיה שלהם. זה מה שהרב אומר, כן? לפי ערך מושפעיו. והרי כמה מדרגות ישנן גם כן בנבואה, ואם לא עלה שום אחד למעלה כללית של שינויי סדרים בכללות הבריאה כמו שרבינו עליו השלום, כן? הרי לא ישוע ולא מוחמד עשו מה שמשה עשה. כן? זה הרמב״ם באיגרת תימן אומר שכנסת ישראל אומרת, ככה על פי פסוקים בפסוקים בשיר השירים, מה תחזו בשולמית, שאם תביאו לי משהו שמשתווה להר סיני, נתחיל לדבר. אבל לא הבאתם. כן? זה מה שאומר כאן. כנסת ישראל אומרת לגויים. הוא מפני מיעוט מדרגתם, ומיעוט הצורך להשפעה רוחנית אדירה. אבל החפץ הכללי, חפץ השם הוא. ועם הזהירות הרבה. החפץ הכללי, חפץ השם, האם זה שהשם חפץ או שהם חפצים? לא יודע. לא יודע איך אתה קורא את זה, באמת, מעניין. ועם הזהירות הרבה, להבדיל בין הקודש האמיתי, למשהו לערכנו חול וגם תמה. כן? אגב, שימו לב, יש דברים שהם תמאים לנו, שהם תהורים להם. כן? כמו שכתוב על אברהם שמסר לבני הפילגשים, מלמד שמסר להם שם תומעה. עולה השאלה, מה פתאום אברהם, דמות אוהבת, ייתן לבניו דבר תמה? אלא צריך לומר, כמו שהרב גץ הסביר, זה תמה לנו, להם זה טהור. מה, הוא ידע שלבני הפילגשים זה ראוי. מה? נו.
לאברהם זה תמה?
מן הסתם, אם זה מחוץ לארץ ישראל. לא יודע, זה גם לא משנה, אנחנו לא אברהם. לא ניבהל, ועם הזהירות הרבה, להבדיל בין הקודש האמיתי למה שהוא לערכנו חול וגם תמה, לא ניבהל לחשוב תורה שאי אפשר להתאים עם דעה ומוסר טוב לערכם את הציורים הדתיים שלהם ואת המנהגים המסתעפים שהם בונים את בית היושר והטוב וזיכוך המחשבות להם, לפי מידתם, והם מכשירים אותם לאור הגדול האחדותי הכללי. וכן הדבר הולך גם כן ביחס לעובדי עבודה זרה, כל אומה לפי ערכה. כלומר, לא רק נצרות ואיסלאם, אלא עבודה זרה קלאסית. גם שם יש משהו. כן, זה בזוהר כתוב, על הפסוק מי כמוך באלים השם, שאין לך עבודה זרה שבה כתוב שאין בה ניצוץ של קדושה. זה נמצא שם, יש משהו שם. כן. זהו יסוד הסבלנות היוצא לנו מקלות דעת לאמונה, שהיוצא לך לא מקלות דעת לאמונה, כי מחוכמה ומאמונה שלמה, כי יד השם בכל משלה. כלומר, הקדוש ברוך הוא פועל בכל, אז הוא פועל גם דרך הצינורות האלה. מה?
אז עדיף עקום מאשר
כופר. שאלה מעניינת. האם עדיף עובד עבודה זרה מאתאיסט? שאלה טובה, לא? המהר"ל אומר שהאתאיסט זה סוג של מגדף, כלומר, הוא שואל בשבע מצוות בני נוח, איפה כתוב שאסור להיות אתאיסט? אז הוא אומר, זה באיסור גידוף. כי אם אדם מגדף כלפי שמיה, אין לך גידוף יותר גדול מאשר לומר שאין שמיה. אבל זה לא כל כך פשוט. כי מצד שני, בגמרא כתוב, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כי בזה שהוא כופר בעבודה זרה, הוא מודה במציאות השם. ולפעמים הכפירה האתאיסטית שלו היא האמונה היותר גדולה. בסדר? אז זה תלוי איזה סוג אתאיזם. אני לא יודע. כן, יש, היה גוי אחד בשם סרטר. הפילוסוף סרטר, שהיה, אפשר לומר, גדול הפילוסופים במערב, במחצית השנייה של המאה ה-20. אז הוא היה אתאיסט. אתאיסט מוצהר. אתאיסט מסוג מסוים, אבל אתאיסט. ובסוף ימיו הוא עשה איזה סוויץ', הוא אבי השמאלנות החדשה, כן? הוא עשה איזה סוויץ' ואמר שכל השיטות נכשלו, כולל השיטה שלו, והתקווה האחרונה שנותרה לעולם זה המשיחיות של עם ישראל, ואמונת הייחוד שלהם ואמונה בחיי העולם הבא. לא. אבל הוא עצמו נשאר אתאיסט. מזה אתה לומד שאתאיזם זה לא עמדה פילוסופית, אלא זאת עמדה קיומית. כלומר, איך אומר הרב במאמרי ראייה, אמונה יכולה להיחשב לאמונה רק אם היא נותנת משמעות לחיים של המאמין. ויש לפעמים שתוכן אמוני מסוים יכול להזיק לעמים. כלומר, כשהם מאמינים באלוהים, גוי אומר לך, אני מאמין באלוהים. לך תדע איזה עבודה זרה יש לו בראש. אז אולי עדיף שלא יאמין. כן? זה מה ש... עכשיו, בעצם סרטר הגיב בצורה כזאת. הוא הבין, העם היהודי הוא מומחה לנושא. עדיף שאני לא אתערב. משהו כזה. כן. אז כי מחוכמה ומאמונה שלמה, כי יד השם בכל משלה, ושהוא נוהג בחסדו. אגב, הוא הגיע לזה דרך התלמיד היהודי שלו. כן, זה. ושהוא נוהג בח... האם עדיף להיות גוי אתאיסט מאשר יהודי עובד עבודה זרה? קשה שתהיה לך ברירה להיות או גוי או יהודי. או שאתה גוי או שאתה יהודי. פעם מישהו שאל את הרב אשכנזי, האם עדיף להיות יהודי דתי בחוץ לארץ, או יהודי חילוני בישראל? אז הוא שאל, האם אין אפשרות להיות גם נורמלי? כן. ושהוא נוהג בחסדו כל דור, גוי ואדם יחד, כי מעשה ידיו כולם. עכשיו, התפיסה הזאת של הרב קוק היא יכולה להיות, היא מצויה גם אצל רבנים אחרים, אבל היא נאמרת פה בעוצמה רבה. לכן אומר הרב, למידה זו צריכות הנפשות בתחילה להתרומם במוסר טוב ודעה הגונה, ואז יוצא כוח השלום הכללי ביחד. שהשלום הפרטי שבין אישי האומה וכוחותיה יפולש על נקלה, ושלום המחשבות יחובר עם המעשים. מה? כן, מה כתוב? ומה אמרתי? לא, זה כיתותיה, ודאי, זה רק כדי לבדוק עם מה אתה קורא. שהשלום הפרטי שבין אישי האומה וכיתותיה יפולש על נקלה, ושלום המחשבות יחובר עם המעשים, עד שכל עם השם ישובו להיות לימודי השם, יודעי תורה ומקיימיה באהבה, ומוכשרים במוסר יסודי וטבעי המועיל להיות לחומר למוסר העליון של עבודת השם המיוחדת לעם סגולם, המלכת כהנים וגוי קדוש, ואז יכירו כל העמים את כבודנו, ולנו יאמר עם הקודש גאולי השם. יש ברבי נחמן מברסלב, בספר ליקוטי מוהר"ן, הוא אומר שלפעמים האוויר דחוס מדי, ולפעמים האוויר זך. כשהאוויר הוא זך, הכל הולך מרחוק. אומר רבי נחמן, כשיהודים עושים חסד זה עם זה, אז הכל שלהם, האוויר של העולם נעשה זך, ואז הכל שלהם נשמע למרחוק. וזה מה שהוא אומר, ושומעו תודה. ושומעו הולך בכל המדינות. נאמר על מרדכי, כן? כי גדול מרדכי בכל העמים, ושומעו הולך בכל המדינות. הוא אומר למה? כי היהודים עושים חסד אחד עם השני. ואז הוא אומר, ואז קורה מה שראינו, שמבני העמים מגלים, תודה רבה, מגלים את אמונת ישראל בתוך ספריהם. כלומר, הם קוראים בספר שלהם, והם מגלים את אמונת ישראל. ככה הוא קודם. כן, מכאן שרבי נחמן ברסלב הייתה לו חשיבה אוניברסליסטית מאוד רחבה. כן, הוא שאל את עצמו שאלות כאלה. טוב. כמו שכבר הוכן, זה היסוד אפילו בעומקן של הדתות העומדות ממעלה האליליות, המוכרחת להתבטל כאימס דונג מפני אש, ורעיון הכבוד הזה לכלל האנושי ולאהבת השם על כל האדם לא ייגרע, כי אם עוד יוסיף אור אש קודש על הזהירות הקדושה העליונה של עם השם. כמו שהכהן הגדול, כל מה שיוסיף דעת, מעלה אחיו הכהנים בזוכרו שהוא מתעלה עליהם, יוסיף קדושה וצדקה וזהירות במעלתו בדברים המיוחדים לו, ואיסורים הסובבים את מעלתו הניסה, הרי יש הלכות מיוחדות לכהן גדול, שאפילו לאביו ולאמו לא יתאמה, ומן המקדש לא יצא. כלומר, יש חיובים לכהן גדול יותר מאחד, וזה עצמו מעלה את אחיו הכהנים. במלות מידת הכרה כזאת, תלך ההשפעה הכללית מהשלמת האדם הכללי, בתוך שלמות אנושית הלוך ושוב, משפעת ומקבלת בין ישראל לעמים, באופן בטוח כמי השילוח. הוא מוסיף עוצמה בכל עת ובכל תקופה. והרעיונות הכלליים הם מתאחדים בעומק הכוונה של התורה, ומצוותיה בפרטי פרטיות, ומציגים את ישראל לגון עולם מסוס דור ודור, יצאו מן הכוח אל הפועל באופן גלוי מוחש ומוחלט בחיים, ישמח ישראל בעושיו, בנציון יגילו במלכם, והיא חבוד השם לעולם, ישמח השם מעשיו. כל המלחמה של שליטת הדת בעולם, בעולם המעשה על ידי ממשלת כהני הדת, והנהגת המדינה שכל כך רבו המחאות עליה, כן, נלחמו נגד השותפות של כהני הדת בשלטון, אינה תולדה מעצם הכפירה כשהיא לעצמה, כי מפני שכפי גודל החוכמה של דעת השם, כן צריך אימה זהירות רבה משיבוש. ובאשר על פי רוב אין העסקנים המפורסמים עומדים כל כך במעלה עליונה של זיכוך הדעות והמידות, עד שתהיה השפעתם באה מעצם דעת השם מודרכיו, כי מעורבים בהנהגת צללים רבים של דמיונות כוזבים, שאי אפשר להימלט מזה כי אם ביות ההנהגה מסורה בדברים המעשיים לאנשים שרוח היושר הפשוט יחיה אותם, ואף שלא יצעדו במעלות רמות מכל מקום, לא ישתבשו ברעיונות גרועים עד אשר יבוגר המין האנושי, יקומו בו חכמים גדולים בדעת אלוהים טהורה. אז תשוב ההנהגה לבעליה. כלומר, בינתיים אנשי הדת אינם מוכיחים שיש להם מעלה עליונה, לפעמים גם הרבה יותר גרוע מזה. למשל, מאז המהפכה הצרפתית, כן? הפרדת הדת מהמדינה. המושג הזה של הפרדת הדת מהמדינה. יש אגב אצל אלבר קאמי, הוא אומר שההוכחה שאין אלוהים זה שיש כמרים. כן. העסקנים זה הפוליטיקאים. לא, גם וגם. והייתה לשם המלוכה, והיה השם במלך על כל הארץ, והיום ההוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. היינו מתחילים את פרק מם, אבל מה נעשה שהשיעור הגיע לסיומו? טוב.